טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם סדרה חדשה, איש אישה ומשפחה. כפי שהיא נשמעת, זו סדרה שמבקשת להקיף מכלול רחב של תחומים של התמודדויות תרבותיות וערכיות שהחיים המודרניים מזמנים לפתחנו. אתם מעודכנים במה שקורה לא פחות ממני בתחומים הללו, כל מה שקורה בתרבות, מאבקי הכוח שישנם בפוליטיקה ובארגוני הנשים ובארגוני הגברים. קיצור, אנחנו בתוך סלט אחד גדול בתחומים הללו, ולכן היה מן הראוי ליצור איזשהו מהלך לימודי שמברר את הדברים מהשורש, מברר אותם בהדרגה בעזרת השם. יש בזה מבחינתי גם הכנה לחיי משפחה, כי צריך להשתחרר מכל מיני ערכים מעוותים שיש לנו בתת מודע כאנשים שצורכים תרבות, שפוגשים את ערכי התרבות המערבית במעל גלי היתר והאיסור של מה שאנחנו צורכים ביום יום, ולכן יש צורך לברר את הסוגיה מחדש כיאה לבית המדרש, באופן עיוני, באופן מעמיק, בעזרת השם. אנחנו נתחיל היום שיעור פתיחה, ככה איזשהו מבוא, ניתוח תרבותי, פסיכולוגי של המשפחה המודרנית. אז קודם כל, כדי להתחיל מתוך המציאות עצמה, אני כאן ליקטתי קצת ממצאים מהמחקר המודרני של 20-30 השנים האחרונות, חלק גם קצת יותר רחוק. קצת ממצאים מהמחקר, דברים אובייקטיביים, מוחלטים, שנאמרים על ידי חוקרים, כדי להכיר קצת יותר את המציאות. אז בואו פשוט נקרא ומדי פעם נוסיף מספר מילים בדף שלפניכם. אחד, בארצות הברית 40% מהתינוקות נולדים מחוץ למסגרת הנישואין. 2. בכל רחבי העולם המערבי רוב הילדים יחוו גירושים או פרידה של הוריהם. ידוע, מעל 50% מהזוגות בארצות הברית מתגרשים, בכלל באירופה, במערב, בארץ זה 1 מ-3, שזה נתון די מחריד שכבר מזעזע את מוסד המשפחה. אבל זה גם לא חדש לנו, אני מניח, כבר בשנות ה-60 וה-70 נרשמה עלייה באחוזי הגירושין במערב, זה לא משהו שהתחיל היום. 3. מעולם בתולדות האנושות לא התחולל שינוי קיצוני כל כך במוסד המשפחה בזמן כל כך קצר. וזה דבר שהמחקר ישב עליו הרבה, לנסות להבין איך משפחה, שזה היה המוסד הכי חזק, הכי יציב, גם כשהיו טלטלות בעולם והמציאות השתוללה בין מציאות לדמיון עם המון רוע והמון זוועות, תמיד המשפחה הייתה איש של שפיות, איש של נורמליות, איש שהוא פרה קדושה שאנשים לא בקלות נגעו בה. והנה תוך 10-20 שנה אנחנו רואים שהדבר הקדוש ביותר הולך ונשחט ומתרסק, כמו שנדבר ונראה, והרבה הרבה ניסו ללמוד למה. נדבר על זה גם קצת היום. הרב יונתן זקס, רבה של בריטניה, אנגליה, לשעבר, סיפר שפעם כומר, דיברו על אמונה, על אלוקים, על חינוך, אמר לו הכומר שהיום מאוד קשה באירופה לדבר על אלוקים בתור אבינו שבשמיים, משום שהילדים לא יודעים מה זה אבא. הרי בדרך כלל גדלים עם האמא, אם יש כל כך הרבה חד-הוריות, אז קשה, אין מספיק הבנה גם ביחס לאלוקות, אז גם בכנסייה הם שינו את השיח. סיפר הרב זקס שפעם הוא ניסה באנגליה לייסד יום המשפחה הלאומי כדי לחזק את ערכי המשפחה, אז הוא ספג ביקורת על הדבר הזה, עיתונאים ממש תקפו אותו מאוד, מה אתה לא יודע שהמשפחה זה כבר לא מוסד שקיים, זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר על זה. סיפר לי ראש מכינה שקשורה לארגון אחריי, בוגר הישיבה, היה כאן השבת, יוגב אברהם, אז הוא באחד השיעורים, הוא ראש מכינה חילונית, אז באחד השיעורים הוא העז לדבר על שמשפחה זה איש ואישה, אז קראו לו לשימוע מארגון אחריי, אמרו לו תשמע, אתה כנראה לא הבנת איפה אתה נמצא, זה מכינה ששייכת לרשת המכינות החילוניות, ואיך אתה אומר דבר כזה שמשפחה זה איש ואישה? הוא אמר, הוא היה בהלם, אבל קראו לו לשימוע, סיפר לי את זה בשבת. אבל זה המציאות, המציאות היא שהמשפחה מתרסקת, משתנה. כן, לשינוי הזה יש המון המון השלכות. בואו נלך למספר 4. כדי להכיר קצת את ההשלכות של הדבר הזה, של ריסוק המשפחה. שיעורי התחלואה, המוות וההתאבדות של גברים ונשים שאינם נשואים, גבוהים באופן משמעותי מאשר אצל גברים ונשים נשואים. 5. אנשים נשואים הם באופן ממוצע שמחים יותר, בריאים יותר וחיים יותר שנים מאלו שאינם נשואים. זה הכל נתונים של המחקר. כן, אם יש, אתם מכירים נשואים שחיים ותמיד יש להם תלונות על נשותיהם ועל חיי הזוגיות שלהם, אבל יחסית לאלו שלא מתחתנים, חייהם הרבה יותר בריאים ושמחים, ממש רואים שהם חיים יותר שנים. מי שירצה אני אתן לו אחר כך את המקורות של של המחקרים האלה. אז יש הרבה חוקרים שדיברו, אמרו שבאמת המשיכה לחיי רווקות היא כמו אישון סיגריות, היא מאוד כיפית בטווח הקצר, כאלו הם חיי הרווקות בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך, כשאדם מגיע לגיל 40, 50, 60, שם מתחילים להתרחש כל מיני עיוותים ודיכאונות ומחלות שנובעות מגוף נפש וכן הלאה, שקשורות באופן עקיפין ובמישרין באמת במציאות של הימנעות מנישואין. כלומר, המחקר יודע שהימנעות מנישואין היא פוגעת בטווח הארוך בבריאות הנפשית והפיזית של האדם, הרבה יותר מעישון סיגריות אגב, לפי המחקר. ההשלכות העיקריות של התפרקות המשפחה זה לא רק כלפי ההורים, זה בעיקר כלפי הילדים, כמו שאתם מן הסתם יודעים. בשנות ה-70 של המאה ה-20, 1970, שאז הייתה תמיד התרגשות של מהפכה, הנה באמת מפרקים את המוסד, עושים מה שבא לנו, לא מתחתנים, מתגרשים בלי חשיבה מחודשת על האפשרות לחדש קשרים. כשהעסק התחיל להתפרק והייתה הרבה התלהבות, כמו שהיום קוראים על הלהטה בערך, אז החוקרים גייסו את עצמם לטובת השינוי התרבותי שהעולם המערבי עבר, ודיברו על זה שדווקא גירושין זה טוב, זה לא פוגע בילדים. אפילו היו מחקרים שאמרו שזה טוב לילדים, שזה טוב שהורים מתגרשים לילדים, כי לא יודע, סיפרו כל מיני סיפורי מעשיות. אז כמו הרבה דברים, עברו 20 שנה, ובשנות ה-90 יצאו הרבה יותר מחקרים רחבים ועמוקים ברחבי ארצות הברית, שראו באופן ממש פשוט מה שאדם היה צריך להבין כבר בשנות ה-70, שזה מאוד מזיק לילדים, ברוב ככל המקרים, די דומה למה שקורה היום עם להט"ב והפוליאמוריה וכל הסיפורים שרצים היום. תמיד מציירים את זה בהתחלה כנאורות, כקדמה, כדבר שמועיל ליחיד וכן הלאה, ומזלזלים ויורדים על כל מי שחושב על מבנה מסורתי למשפחה, ואחרי כמה עשרות שנים פתאום מבינים איזה נזק עשו לעולם, ואז מתחילים להתחרט. טוב, בואו נמשיך. 6, כדי לראות קצת את ההשלכות של התרבות הזו. הסיכוי שילד שגדל במשפחה חד-הורית ינשור מבית הספר, או יחיה בבגרותו מתחת לקו העוני, או יסבול מהפרעות התנהגות שונות, או יגיע להישגים לימודיים נמוכים ועוד, הינו גבוה ולעיתים כפול מילדים שגדלו עם שני הוריהם. לילדים שהוריהם התגרשו יש סיכוי גבוה פי כמה להתגרש בעצמם בבגרותם. ילדים שגדלו עם שני הוריהם הביולוגיים ייהנו מכוח רצון חזק יותר ויכולת גבוהה של דחיית סיפוקים לעומת ילדים עם הורה אחד. 9. יותר משני שליש מהצעירים העבריינים בארצות הברית מאז שנת 1975 גדלו במשפחה שאין בה שני הורים. 10. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, הסיכוי שנער שהוריו יתגרשו יהיה בעל תיק פלילי גבוה פי 3 מסיכוייו של נער ששני הוריו נשואים. והרשימה עוד ארוכה, עם ההסתייגות החשובה שחלילה לא יעבור מפה מסר לא נכון, כל הנתונים המדעיים הללו הם על דרך הכלל ועל דרך הממוצע. ודאי וודאי שיש ילדים שגדלו בבתים חד הוריים או עם אבא או רק עם אמא, והם יצאו בריאים, מאושרים, מוצלחים, צדיקים ואנשים מופלאים. אז ודאי שחס וחלילה זה לא נוגע לפרט אלא לכלל, להבין את האחוזים ביחס למציאות הבריאה של איש ואישה. ברור שהורים שמגדלים את ילדיהם לבד הם מוסרים את הנפש, ובעמל אדיר הם עושים הכל כדי שיהיה לילד את כל מה שהוא צריך, ואשריהם ואשרי חלקם. וברור שפעמים רבות להתגרש זה מצווה לא פחות מלהינשא. לא סתם יש גם מצווה מן התורה להתגרש. שכשמגיע קשר למציאות שבה הסבל הוא רב מהתועלת, וגם הילדים נפגעים וגם כל אחד מן הצדדים, אז יש מצווה להתגרש. וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, היהדות מכירה בדבר הזה לכתחילה של הבדיעבד, ולכן אנחנו חס וחלילה לא מחליאים פה עכשיו איזה מציאות שלא יצא מפה מחשבה כזאת. כן, איפה אנחנו? 11, אוקיי. הירידה התלולה בילודה בעולם המערבי אינה חסרת תקדים בהיקפה בהיסטוריה האנושית, ומסכנת את עתיד המין האנושי הרבה יותר מהתחממות כדור הארץ. מספר הילדים הממוצע לאישה במדינות ה-OECD הינו 1.7, שזה הרבה פחות מהשיעור הנחוץ לשמירה על גודל האוכלוסייה. ידוע שבמדינות כמו גרמניה, יפן, איטליה, שוויץ, הממוצע הוא הרבה יותר נמוך מ-1.7, שזה ממש אחוז ילודה שלילי. יותר אנשים מתים מאשר נולדים, שזה צרה צרורה לצמיחה של אוכלוסייה. אם לא יש שינוי באירופה בעניין הזה, שילודה אירופה עתידה להפוך לבית אבות ענק. ממש, זה הולך לשם. אולי הערבים משנים קצת את הסטטיסטיקה. אבל האוכלוסייה תלך ותצטמק, שיעור הזקנים ילך ויגדל, ברוך השם, יש אריכות ימים, יש רפואה יודעת להחזיק, גם אדם חולה חי, פעם הימת, גיל 60-70 מחלות, היום מחזיקים כדורים, זריקות, עניינים, השתלות, יאללה, 80-90, מגיע. אבל מה התוצאה? התוצאה היא שבסוף רבים הם הצעירים שצריכים להחזיק במיסיהם את עלות הטיפול של הוריהם, ושל שרם ושל הסבא רבא, ברוך השם, יש אריכות ימים. אבל זה התוצאה. התוצאה היא שאירופה עתידה להפוך, זה המחקר מדבר על זה, ליבשת של דיור מוגן מחוף לחוף, רק בלי האלמנט של ההגנה. כי לא יהיה כסף, כי צריך דור חדש כדי להזין את המערכות, כדי לכלכל אותם וכן הלאה. אז זה בעיה של ממש. כן, המשבר במוסד הנישואין והירידה בילודה, עכשיו עברנו לילודה, הם קשורים אחד בשני, הם נובעים מאותם שורשים תרבותיים שעוד רגע ננסה למקד אותם, מה השורש המשותף של שתי התופעות. אבל לכאורה יכולת לחשוב, ויש כאלה שאומרים שאם מביאים פחות ילדים אז ודאי שמשקיעים יותר בילדים, נכון? תמיד יוצאים נגד הדתיים, מביאים הרבה ילדים, לא יודעים לשמור עליהם אחר אגר, מסתובבים ברחוב, תמיד אומרים את זה על החרדים, לא שומרים עליהם, הילדים מגדלים אחד את השני, קצת נכון, אבל הם שומרים עליהם, הם מחנכים אותם, הם מגדלים אותם להיות אנשים טובים, נכון שהם מגדלים אחד את השני, אבל בסוף ההורים נמצאים ברקע. אבל בכל מקרה, לכאורה מה היית יכול להגיד? אולי כשיש פחות ילדים, הילדים מאושרים יותר, ככה היית יכול לחשוב אולי. אז הנה גם זה קצת מפוקפק העניין הזה. אז 12, סעיף 12, רמת החרדה אצל ילדים הבריאים בנפשם כיום נמצאה גבוהה יותר מרמת החרדה שנמדדה בשנות ה-50 אצל ילדים שנמצאו בטיפול פסיכיאטרי. בקיצור, הילדים היום די סובלים. אני לא אומר שזה רק בגלל אחוזי גירושין וחד-הורי. יש עוד סיבות שבגללם ילדים היום פחות שמחים וסובלים מדיכאונות ומחרדות במאות אחוזים יותר מאשר שנות ה-50. זה קשור גם לבדידות, לקרייריזם של ההורים, הזנחת הילדים, אלימות, קשור, התפרקות ערכית, להרבה דברים, אבל במחקר קושרים את זה גם לזה. טכנולוגיה, נכון, כל מיני התמכרויות, יש המון דברים שקשורים לזה, זה לא רק הנושא שלנו. הנושא שלנו אבל גם נמצא ברקע. מה קורה בישראל? בישראל 13, השינוי הקיצוני במוסד המשפחה במערב על כל מרכיבה מחלחל לאט ונמצא בחיתוליו, ברוך השם. לדוגמה, מספר הילדים הממוצע לאישה ישראלית 3, ברוך השם. בעם ישראל יש עוד איזה בריאות נשמתית, בכל זאת עם סגולה, גם כשיש בלבול, וגם כשמנסים לחכות את האמריקאים בכל דבר, יש איזה אי של שפיות, משפחה ישראלית, ילודה, שמחה, ילדים זה שמחה, זה צרוב לנו בדם, ברוך השם. המצב טוב, הוא נשמר טוב, לא רק בזכות הדתיים, גם בזכות החילונים, כי אחוז הילודה אצלם הוא עולה בעשורים האחרונים, כן?
לא יודע אם עד כדי כך זה נכון, כי יש ערבים, חרדים, אתה לא יודע מה המשפחה החילונית, יכול להיות שזה כמו באמריקה.
כן, היום ידוע, בשנים האחרונות היהודי והערבי ישבו. לא כמו מה שהיה לפני איזה 30 שנה שהביטוח לאומי, 10,000 שקל למשפחה ערבית עם איזה 8-9 ילדים. היום ישבו, היום אחוזי הילודה, היהודי והערבי הם מאוד דומים, אולי אפילו אותו דבר נראה לי כבר. שזה אחוזים שאנחנו מדברים עליהם. קיצור, ברוך השם אצלנו המצב קצת יותר טוב, אבל גם עדיין זה הולך ומדרדר. ביתר הפרמטרים המצב הולך ומדרדר. אמרנו אחוזי גירושין 1:3, 30% מהזוגות יפרקו את נישואיהם, מספר האימהות החד ההוריות הרווקות בישראל גדל ב-80% בין השנים 2000 עד 2009. קיצור, יש בעיות ואנחנו צריכים באמת... טוב, אפשר לדבר הרבה בעניינים של מדע ומחקרים, אבל זה לא הדבר שצריך להיות ברוב הזמן. אנחנו רוצים לנתח ברמה הפסיכולוגית-תרבותית את הנתונים המדעיים, כדי לגזור לעצמנו את המסקנות הראשונות, כדי לצאת לדרך בעזרת השם לתוך המסע, לתוך הבירור שלנו. אז בואו ננסה קצת לנתח את זה. מוסד הנישואין היהודי, יהודי תורני, תמיד ביקש לחבר שלושה מושגים לכלל בית אחד. המושגים הם זוגיות, מיניות והולדה. מבחינת היהדות, שלושת המושגים האלה הם דבר אחד, ואי אפשר לנתק ביניהם. אז אני חוזר, זוגיות, כלומר אהבה, קשר נפשי, חיבור וכו' וכו', מיניות, יחסי אישות והולדה, הבאת חיים לעולם. אז ידוע הפסוק בתורה כבר אמרה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אומר רש"י, מה זה והיו לבשר אחד? יפה מאוד, על ידי הוולד, איך הוא אומר במילים שלו, והוולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשה בשרם אחד. לא ברור למה הוא מתכוון בדיוק, אם הכוונה אחד על ידי הוולד, שהוא תוצאה של 23 קרומוזומים זכריים ונשיים, או אחד על ידי מעשה האישות, שהופך את בשרם לאחד, אבל בכל מקרה, הכוונה היא אחת. כן? יוצא פה שבאמת, לפי היהדות, המיניות וההולדה הם דבר אחד. המיניות עניינה המרכזי הוא להביא חיים לעולם ולא להיות מבוזבזת על קשרים חולפים ומזדמנים שבאים לספק איזה מנת סם ליצר המין. המיניות וההולדה הולכים ביחד. ברור שזה לא רק הולך ביחד, כי לצד המצווה של פרו ורבו יש גם מצוות עונה. לשמח את אשתו בדבר תשמיש, זה לא קשור רק לפריה וריבייה, לפעמים היא בהיריון, זהו, אי אפשר להכניס עוד אחד, לפעמים היא נוטלת גלולות, צריכה לדחות הריון, ואז היא גם לא יכולה להיכנס, לעתים היא מבוגרת, זה כבר חדה להיות לשרה אורח כנשים, ואף על פי כן, יש מצווה מהתורה, כי זה חלק מההתקשרות הקדושתית שבין האיש לאישה, לא סתם חדר המיטות של הזוג נמשל לקודש הקודשים, הקרובים והדברים הידועים, שנאמרו, ועוד נעשה שיעור על יחסי אישות בעתיד, מי שישרוד עד אז את הסדרה הזו, עוד כמה חודשים, אז נדבר גם על זה. בכל מקרה, ברור שמיניות זה לא רק הולדה. כן, הנה, האישה היא מכונת ילדים בחברה הדתית, זה לא נכון. אלא יש ערך במיניות מצד עצמה, וכן הלאה, לכן זה נקרא יחסי אישות, ולא יחסי מין, כמו אצל בעלי חיים, יחסי אישות. זה איש ואישה, זה ואדם ידע את חווה אשתו, אבל ברור שביהדות, כשמתחתנים, או המגמה גם קודם שמתחתנים, לממש את המיניות בתוך חיים זוגים ולהביא ילדים לעולם. כלומר, זה ברור. כלומר, המיניות וההולדה קשורים אחד בשני. גם רואים שהאיבר המין, איבר המין בעצמו, כל משהו מתעורר ומתפאר בענייניו, הוא רק כאשר הוא מבקש להעניק חיים, ואחרי שהחיים ניתנים, אז הוא הופך להיות דל ומדולדל ולא משהו בכלל. הרמב"ן חלק על רש"י ואמר שהיו לבשר אחד. מה זה והיו לבשר אחד? אומר, זה מבטא את ההתקשרות הנפשית והרוחנית העמוקה שבין האיש לאישה. שזה לא רק חיבור גוף וגוף, בשר אחד זה חיבור נפש בנפש, זה חיבור רוח ברוח, זה חיבור רוחני. התקשרות של אהבה, התקשרות עומק. כלומר, זאת הזוגיות. אז אם אנחנו מחברים את הרש"י והרמב"ן, ובכלל את הידוע לנו, לפי היהדות, הזוגיות, המיניות וההולדה, הם קשורים אחד בשני, הם משרתים אחד את השני, והם יוצרים את המשפחה הישראלית, המשפחה היהודית. אבל, לעומת היהדות, החברה המערבית של העשורים האחרונים, למעשה מנתקת בין שלושת המרכיבים, והופכת אותם לבדידים התלושים זה מזה. בואו תראו מאחורי הדף שלפניכם, בצד השני של הדף, יש כאן איזשהו ניתוח קצר וחביב, שעושה הרב חיים נבון בספרו שיעורי בית, ספר יפה, נראה לכם לקרוא אותו. אז הוא שם, תראו, באמצע העמוד, בצד ימין, החברה המערבית של העשורים האחרונים, רואים? הנה הוא קצת ככה מנתח את התרבות בהקשר הזה. אנו פוגשים יותר ויותר מיניות ללא שאיפה, להולדה. מיניות ללא זוגיות, יודעים. כן, זה מה שנקרא סטוץ. נפגשו באיזה דיסקו, עשו מה שעשו, ואין קשר, מחר חוזרים לעבודה. לא ממשיכים את זה, כן? זה מיניות ש... לא, זה כמו לאכול עוגה, כמו לאכול עוגיה. השיר האסור והתמה ועלוב הנפש, שלא אזכיר את שמם, מפאת חוסר כבודם, השיר העלוב הזה, ואז מתפלאים למה קורים דברים כאלה באילת ובמקומות אחרים בארץ. אם אישה היא בסך הכל עוגיה שצריך לאכול, אז היתר היסטוריה. לא צריך להתפלא על מה שקורה היום, שמנצלים נערות וכו' וכו'. מעשים שבכל יום, לא צריך להגיע לטראומה של אילת. יש דברים בעצימות נמוכה בכל מקום, כל הזמן. כשאת אומרת לא למה את מתכוונת וכל מיני סיפורי פוגים כאלה, זה הכל תוצאה של תרבות שלמה שמנתקת בין מיניות לבין אחריות, בין מיניות לבין זוגיות. ואז ככה זה נראה בסוף. אגב, יש שדרנים ברדיו לא מוכנים להשמיע את השיר הזה במשמרת שלהם. לא משמיעים. יודעים על איזה שיר אני מדבר, נכון? חבר'ה, אם אני מעודכן יותר מכם, ממרומי גילי, ואני לא שומע את הרב סטטיק ואת מרן בנאל תבורי, אני צריך להגיד לכם על שירים חדשים שיוצאים. חבר'ה, מתפלא עליכם, אל תחפשו את הקליפ ביוטיוב. אמרו לי שזה לא צנוע, לא יודע, לא ראיתי אותו, רק שמעתי ברדיו את כל הסיפור הזה. אל תחפשו אותו. כן, תחפשו את המילים, תרשמו, תחפשו את המילים רק בגוגל של השיר. זה באמת ממש, ממש זה ככה, כמו שזה נשמע. אני אוכל אותך כמו עוגיה, אני יודע, משהו באמת, אני יודע איך מוציאים דברים כאלה. היי, ניתוק יחסי המין מהמסגרת של זוגיות קבועה, כמו גם ניתוקה מן השאיפה להוליד ילדים, עקרו את המיניות מהקשרה המשפחתי. כלומר, זה בעצם מה שקורה. לפי מושגיו של הרב סולובייצ'יק, יש בתופעה זו ויתור על האפשרות לגאול את המיניות. לגאול את המיניות. לגאול את המיניות זה אומר להחזיר את הכוח האדיר הזה של החיים למקום בונה, למקום קדוש. שזו הזדמנות נפלאה של תיקון לאדם, אבל הזדמנות ל... התפרקות מוחלטת, כמו שאנחנו מכירים. אי אפשר להגזים בהשלכותיהם של התהליכים הללו. עליהם יש להוסיף תהליך שלישי משמעותי לא פחות, כוונתי לתהליך מואץ של ניתוק ההולדה מן הזוגיות. זה גם, נכון? הכל מנתקים את הכל מהכל, ואין קשר בין שום דבר. אפשר הולדה, בלי זוגיות, אישה יולדת תינוק, בלי שהיא נמצאת מערכת יחסים. איך אמר לי שכן שלי? אמרתי לו, מה העניינים? הוא לא דתי. מה העניינים? ברוך הוא אומר לי, מעולה. אמרתי לו, מה קורה, מה חדש? אמר לי, הבת שלי ארגנה לעצמה מתנה ליום הולדת גיל 40, מביאה לנו איזה ג'וני, איזה תינוק. אמרתי, מאיפה הביאה אותו? הוא אומר, הביאה אותו, מה אתה? הביאה. לא נשואה. לא, מה זה קשור נשואה או נשואה? אומר לי, מה קשור? הביאה תינוק, שיהיה לה ליום הולדת. עכשיו נולד. חמוד דווקא, הראו לי אותו. אנשים חמודים, אנשים טובים, אבל זה התרבות, אין קשר. אין קשר בין הדברים, הם רגעים לעצמם מתנה. אז אומר, הקיטוע הראשון, יחסי מין אקראיים ללא זוגיות, הוא קנייה לחלק הירוד שבאישיותנו. זה מה שקורה בתרבות. במקום לגאול את המיניות, במקום שהמיניות היא כוח מניע לקשר עמוק בין איש לאישה, היא הופכת לניצול הדדי. כאשר שני יצורים מפיקים עונג גופני, זה מגופו של זה, כן, אחר כך כמובן זורקים, כשמתרגלים, רוצים אישי אחרת. למה תמיד עם אותה אחת? מה תמיד לאכול אורז? חברה שאינה מעריכה כמעט שום סוג של איפוק מיני, קושרת את המיניות רק לכוחות הבהמיים שבתוכנו. יותר על כן, בגלל הקיטוע הזה בין מיניות לזוגיות, המיניות איבדה את אופייה האינטימי והמיוחד שלה, והפכה למקדם מחירות.
בגלל מה?
לסחורה. אה?
בגלל מה?
בגלל הקיטוע הזה בין מיניות לזוגיות, והעמדת המיניות כצורך אנושי, כמו לאכול גלידה, כן? כמו גלידה, כמו עוגיה. אז הדבר הזה גרם למיניות לאבד את האופי האינטימי המיוחד שלה. גם במשקפיים חילוניות. זה כבר לא מיוחד. זה משהו שעושים על הדרך. באיזה מסיבה באלת. זה על הדרך עושים את זה. שיצאתי וחזרתי, על הדרך הייתי, שהמשכתי, ואחר אני הולך לצבא. זה הכל על הדרך עושים. אז זה איבד את האופי האינטימי המיוחד שלו. והפכה למקדם מחירות. כי אם האישה היא אמצעי לסיפוק מיני, אז למה שהיא לא תהיה אמצעי לקדם מחירות? למחור רכבים, למחור סבונים, למחור שמפויים? למה לא לזה גם? למה? שתספק את הכל. הקיטוע השני הוא האפשרות של חיים מיניים וזוגיים תוך הימנעות מכוונת ומתמדת מעמדת צאצאים. כלומר, ניתקו בין זוגיות לבין ילודה. זה עוד קיטוע. במדינות המערב אפשר למצוא כאן זוגות רבים שבוחרים מרצון להימנע מולדת ילדים. יש הרבה, לא רוצים להביא ילדים. אם מביאים איזה אחד, ככה, יותר מאחד זה כבר חנוק. חיים כאלה מתמקדים בהווה ולא בעתיד, וחומסים מבני הזוג את העשרת הקשר ביניהם בהתמסרות לייעוד משותף. הקיטוע השלישי הוא הולדה ללא זוגיות משותפת של אבי הילד ואימו. אז זה ויתור מראש כמובן על אבא ואמא ויצירת מודלים אחרים, או רק אמא, או רק אבא, או שני אבות, או שני אמאות. וזה כבר הדברים שאנחנו שומעים עליהם הרבה. בקיצור, אנחנו רוצים לראות מה באמת גורם לשינוי הקיצוני שהתחיל בשנות ה-60 וה-70 ורק הולך ומחריף, מה גרם את השינוי הזה במבנה המשפחה במערב. מה יצר את הדבר הזה? אז כמו הרבה דברים, כשיש שינויים, אז אפשר לתלות אותם במכלול, כלומר כשקורים הרבה שינויים בזמן קצר, אז תמיד זה תלוי במכלול של גורמים. אותו דבר פה, חברתיים, תרבותיים, כלכליים, טכנולוגיים, יש הרבה, סתם דוגמה, כשיחסי שהאמצעי המניעה השתכללו, ואלו דברים שיכולים להיות בגופה של האישה ללא כל מאמץ, כמו גלולות, ואז זהו, היא לא יכולה להיכנס להיריון, זהו. אז זה מאוד הקל על האפשרות לחיות חיים מיניים ללא ילודה. וגם יש פחות פחד לחיות חיים מיניים ללא זוגיות, כי אפשר לערב אחד, כי גם ככה לא יצא שם כלום. לא פוחד שהוא ישיר בעולם איזה אחד שהוא לא ידע איפה הוא. כי יש אפשרות טכנולוגית כזאת. ברור שכשקורים דברים, זה קשור להרבה דברים. אבל זה רק תיאור החיצוני של הדברים שמאפשרים את זה, אבל זה לא הסיבה השורשית. השאלה מה הסיבה השורשית, מבחינה ערכית, שאפשרה את ריסוק המשפחה המודרנית. אז זה, המחקר עוסק בזה הרבה, בתור דוגמה אני מביא לכם פה דברים שכריסטופר ג'אנקס, בכוונה אני מביא אנשים גויים, לא יהודים ולא דתיים, כריסטופר ג'אנקס, הוא סוציולוג בעל שם בינלאומי מאוניברסיטת הרווארד, אז הוא אומר שעליית שני ערכים חדשים הם אלה שריסקו את המשפחה המודרנית במערב. מצד אחד זה הסובלנות, או יותר נכון, פלורליזם, שוויון, חופש, ומצד שני, זה המימוש העצמי. זה המחשבה שהפרט הוא ערך עליון. כן? מימוש עצמי, הפרט. הערכים הללו כמובן הם ערכים שיש בהם נקודות של אמת ואנחנו לא מזלזלים בהם ויש גם מה לקחת מהם לחיים שלנו, אבל בהקשר שלנו הם עשו שמות. נביא הזעם והתוכחה, פילוסוף דגול בין המאה ה-18, ניטשה, שבאמת אחד מגדולי הפילוסופים של המאות האחרונות, הוא כתב כבר אז לפני 200 שנה, כשהוא ראה את התהליכים לאן הם הולכים, הוא אומר, ניבא שהמשפחה תהפוך בהדרגה לאוסף אקראי של אינדיבידואלים. זה מה שהוא ניבא. והוא צדק, כמו שעוד רגע נסביר. היו לו עוד נבואות. למשל, הוא דיבר על זה שאלוקי מת, אני הייתי בהלווייתו יחי האדם. זה תנועת ההשכלה, הכפירה של אותם ימים, החילון של אירופה, וכל מה שהוליד את העידן המודרני. הומניזם, כל מה שקרה באותם ימים בעולם, במערב, הוסיף ואמר, אבל תדעו, שאם אלוקים מת, אז הכל מותר. אי אפשר לשמר ערכים מוחלטים בחיינו ללא סמכות עליונה. אז צחקו על החלק השני הזה של דבריו, עד שבסוף הוא צדק גם בזה. וכשהשאירו את אלוקים מחוץ למגרש, אז באמת הכל נהיה מותר. כי האדם הוא סובייקטיבי, והוא לא יכול לייצר ערכים מוחלטים. בסוף, בחירת הערכים שלך מושפעת על ידי האישיות שלך והאזורים החסרים שלך. אתה יכול להגיד אסור לגנוב. אסור לגנוב. ברור, אני לא צריך את התורה שתגיד לי את זה. ברור שאסור לגנוב. כן, אבל ההוא מצווה לגנוב מהאפס הזה. זה? תגנבו ממנו כולם. צריך להשפיל אותו, לגנוב ממנו, לעשות לו, זה לא עליו נאמר. כשהערכים הם אנושיים ואין להם מקור מוחלט, אז ממילא הכל מתערבב בתוך הסובייקטיביות של האדם. בכל מקרה לענייננו, מה בעצם נאמר על ידי המחקר, על ידי אותו סוציולוג? ככל שרואים את המשפחה כאוסף של פרטים, שכל עניינו של פרט במערב זה לדאוג לעצמו, זה המימוש העצמי, לאקזיסטנס, לקיומיות שלו, להנאות שלו, לממש את חלקת הזמן שבה הוא חי, וככל שאתה סובר שרק אני אקבע מה נכון לי ומה אמיתי לי, ואין ערכים מוחלטים שהם מחוץ לי, שמגדירים לי את האופן שבו אני אמור לחיות, אז הכל ברור. אחרי שאתה מרים את שתי העקרונות האלה ושם אותם בלב של התרבות, אז זה רק שאלה של זמן עד שמשפחה קורסת. כי מה זה משפחה? מה זה זוגיות? זוגיות זה ויתור, זה נתינה, זה הקרבה. זה לראות את השני כמרכזי לא פחות ממני. זוגיות זה לוותר לפעמים על הנאה רגעית כדי להרוויח הנאה ואושר עמוק יותר בהמשך, כמו למשל ילדים. כשהערכים הללו, המערביים הללו, הופכים להיות חזות כל ערכינו, הפרט, האינדיבידואליות, הרצון ליהנות מקסימום, ללא אחריות, ללא מחויבות, וכל אחד והאמת שלו וכל הדברים האלה, אז הכל נהיה מורכב יותר. להביא ילדים זה מפריע לי. כי זה מעכב את המימוש העצמי שלי. ובתפיסת עולם נמוכה של עונג ואושר, הילדים נתפסים כמעכבים את הדבר הזה. אבל אם אתה קצת מעמיק, זה מבין שהחיים האלה הם חיים של תיקון, של עבודה, של ערכים יותר נעלים רק מהנאות הרגעיות שלך, אתה מבין שילדים זה שיא המימוש העצמי. כי הילדים הם גורמים לך להוציא מתוכך את כל הטוב, את כל המידות, את כל הנתינה, את כל ההענקה, את היכולת להקריב. את היכולת שלך לדחות סיפוקים, את היכולת שלך להעניק משלך כדי להביא חיים, לקיים חיים. הילדים מאתגרים את עבודת המידות שלנו, ועל ידי זה אנחנו אמורים, אם עושים עבודה נכונה, ללמוד מהילדים שלנו במהלך הזמן. ילדים באופן עמוק זה שיא המימוש העצמי של האדם. אבל בתפיסת עולם אינדיבידואלית נמוכה של מימוש, הם נתפסים כמעכבים את הדבר הזה. ואם הזוגיות כבר נהיית לי כבדה וקשה לי ואנחנו מתווכחים, אז תעופי, לא רוצה אותך. למה את מפריעה לי? את מפריעה לי, את מעצבנת אותי. הוא מתעצבן מהר כי הוא רגיל שמי ייגע בו? הוא מלך העולם. הוא קובע הכל לבד, הוא אינדיבידואל. אז קשה להתקשר, אז האצבע קלה על ההדק בהליכי גירושין. קיצור, אפשר הרבה להעריך בדבר הזה, אבל זה דבר פשוט. כשאתה רואה כיצד שינוי במבנה הערכי של התרבות, כמו שאמר אותו סוציולוג, הם מעצבים בסוף שינויים בכל המבנים החברתיים המוכרים. משפחה, זוגיות, בהולדה, אנשים מעדיפים מיניות ללא אחריות. מיניות ללא מחויבות וללא קשר בכלל. כן? כי זה הכל חלק מתרבות שלמה. אפשר להבין למה העסק קורס. אבל אנחנו, כאנשי אמונה, כאנשי תורה, תמיד צריכים לשאול את עצמנו, מעבר לניתוח התרבותי הכללי, כאנשי אמונה, החידוש שלנו, שאנחנו מנסים ללמוד כל סוגיה שאנחנו נפגשים איתה, אנחנו מנסים להבין מה שר ההיסטוריה רוצה לומר לנו. למה בורא עולם מאפשר את תהליך הריקבון הזה? או שמה נאמר, למה בורא עולם מחולל את תהליך הריקבון הזה? מה בורא עולם שינה בעולם במאה השנים האחרונות שהוביל את המציאות למקום הזה? הרי בתהליכים כלליים בורא עולם ידו בדבר בשעות נוספות. לכן צריך להתבונן במבט אמוני על הסוגיה. אז אם אנחנו מסתכלים קצת מבחינה רוחנית על כל מה שתיארנו עד עכשיו, אז באמת הרבה כבר דיברו על זה שיש לנו לפנינו סוג של איזשהו היבט של סוד הנסירה הקדמון, ויש לזה המון ביטויים בקבלה, אם זה מדברים על שבירת הכלים שהיה בהתחלה כשהשם ברא את העולם היה אורות גדולים, האורות הגדולים היו ללא גבול כפי שהאלוקות יודעת בהתפשטות שלה להביא מתוכה, אבל האורות האלה היו כל כך גדולים שכשהם ניסו להיכנס לכלים של העולם החומרי, של המחשבה האנושית, של הכלים שהעולם יודע לייצר, העולם החומרי, אז האורות הגדולים שברו את הכלים, כי הם לא ידעו, הכלים לא ידעו להכיל אותם. מה שנקרא אורות דתוהו, זה אורות של עולם הטוב. לכן היה צריך לצמצם את האורות, להגדיר מחדש את הכלים, מה שנקרא אורות דתיקון, או יש אומרים אורות של תוהו בכלים של תיקון. כלומר, היה צורך להתאים, ליצור גבולות והגבלות בתוך האורות כדי שידעו לחול בתוך הכלי. זה משהו מאוד כללי שנמצא בקבלה, אבל תכף נראה איך הוא קשור ישירות לענייננו. עוד דבר שהקבלה מדברת עליו זה מה שנקרא, כמו בעולם הטבע, שלעולם הקליפה קודמת לפרי. תמיד שיש רצון אלוקי לשנות משהו במציאות, השם מזרים אורות חדשים, מחשבות חדשות בדעתם של בני אדם, רצונות חדשים בליבם של אנשים, תמיד שיש משהו חדש שרוצה להופיע, אז ההופעה הראשונית של האור האלוקי, הרצון האלוקי החדש הזה, זה קליפתי. כמו שגם בעולם הטבע, הקליפה מופיעה לפני שהפרי בשל. כי בני האדם לא מצליחים לפרש נכון את האורות החדשים שהם מרגישים בליבם. ולכן הם מופיעים את הדבר האלוקי החיובי באופן מאוד שלילי, מאוד קליפתי. עד שלאט לאט הקליפה משתחררת ובני האדם לומדים איך ליישם את זה בצורה קדושה וליהנות מהפרי. רואים את זה למשל בגיל ההתבגרות, שהשם בבת אחת זורק באדם אורות גדולים של התבגרות, התרחבות השכל, יכולת ההכרעה, השיפוט, הרצון להבין דברים לעומק, להזדהות, להתחבר, לחיות את זה, ואז האורות הם גדולים, ואז בבת אחת הוא פתאום רואה שהוא באמת הוא רוצה לבעוט בכל מיני דברים שאמרו לו עד היום, ולא מוצא חן בעיניו פתאום כל מיני דברים שאמרו לו, ואז הוא רוצה דווקא לבעוט במוסכמות וכו', ואז יש תהליכים מורכבים. לאט לאט הוא לומד איך לחיות עם האורות האלה ועם עצמו, והוא לומד לסלול איזה דרך, והוא לומד תורה, והוא בא לישיבה וכו', ואז הוא לומד איך לקחת את האורות ולממש אותם נכון, ואז הוא מגיע לגיבוש של זהות, לבניין האישיות שלו, לגיבוש הזהות שלו. הדבר הזה קורה בכל דבר. פמיניזם, תנועת הנשים, לא יוסדה על ידי כמה נשים בסרי לנקה, אלא על ידי בורא עולם, שהחליט להעיר את הצד הנשי במציאות. להעיר את הצד הנשי, כי הגיע הזמן להסיר מהעולם את כללת חווה, ולשך תשוקתך והוא ימשול בך. צריך להתחיל להעיר את הצד הנשי, כי הצד הנשי חייב לחזור אל המקור שלו, אל התיקון שלו, מעבר למיעוט הלבנה ומה שהלבנה הוכחה להצטמצם תחת אורה של השמש, כל הדיכוי של האישה במהלך אלפי השנים מאז שנברא העולם. הכל זה תוצאה של כללת חווה, של מציאות שבה הצד הנשי התמעט במציאות, אבל עכשיו זה גאולה. והגיע הזמן של הגלגל לחזור אל המצב הבריא, אל המצב השלם. וכמו שעבור הגבר, האדמה כבר לא ארורה בעבורו, כי הוא כבר לא חקלאי. וכמו שעבור האישה, כבר לא ארבר בעצבונך ועירונך, כי יש אפידורל. אותו דבר, הצד הנשי מתעורר, יחד עם תהליכי גאולה, ואלא מאי. הנשים שמרגישות את ההתעוררות הזאת, הן בהתחלה לוקחות את זה למקום קיצוני, כי לא יודעות איך, לאן לקחת את האור החדש הזה של הצד הנשי שמתעורר במציאות. אז יש המון דברים. אומרים בהתחלה, הנשים אומרות שוויון מוחלט. אישה היא בדיוק כמו גבר. כל דבר שגבר עושה, אישה עושה. כאילו בלי חשיבה בכלל. כאילו שואז מה קרה במהלך הזמן? גילו שהאישה נמחקה, כי תמיד ניסתה להיות גבר. ואז אמרו לא הפוך. אישה היא שונה מהגבר בהכל. ואז הפרדה מוחלטת. הפרדה מוחלטת, יש להם אומרים, רגע, מה קורה עכשיו? נשים לא מתחתנות. היא אמרה אחת מגדולות הפמיניסטיות בארצות הברית, אישה צריכה גבר כמו שדג צריך אופניים. הם כל כך שונים שאין להם בכלל מה לעשות אחד ליד השני. וכולי, כלומר המון עיוותים, הליכה מקצה לקצה עד שסוללים את הדרך הנכונה להבין את הכוח החדש שמתעורר. כך בהרבה תופעות. כך גם הרב קוק דיבר על הכפירה כידוע, שהכפירה היא לא מחלה, אלא מיעוט אור לשם תיקון הכלים. בורא עולם מאיר אור חדש בנשמות. לדרוש את תורת ארץ ישראל, את תורת הגאולה, לדרוש תורה עמוקה, מבוררת בדעת, אהבת השם, ידיעת השם, ולא מצוות אנשים בלימודה, יראת העונש, מה שהפיין את עבודת השם בגלות. והדבר הזה בהתחלה נראה כלפי חוץ כשבר גדול, אבל מבחינה עמוקה, זה דווקא דרש יותר מעולם התורה להגדיל את עצמו, להגדיל את תפיסת התורה, את תפיסת האמונה, וזה באמת אפשר לעם ישראל לחזור הביתה למסורתיות ולאמונה בעשרות השנים האחרונות. הקיצור, יש כאן שם כולל, עקרון על, תקראו לזה סוד הנסירה, תקראו לזה הקליפה קודמת לפרי, העדר קודם להוויה, יש לזה הרבה שמות שכשאור גדול רוצה לרדת, תמיד בהתחלה התפיסה שלנו את האור הזה היא לא נכונה, היא לא מדויקת, ואז נולדים עיוותים. ספציפית בנושא שלנו, האיש והאישה, זה מאוד מזכיר לנו את סוד הנסירה הקדמון, אותו סיפור בראשית שהשם באמת זכר ונקבה אברהם ויברך אותם אלוקים ויקרא שמם אדם, ואז השם מנסר את חווה מאדם, ולאחר מכן ישנו תהליך שבו האיש מחפש את האישה שאיבד, את הצלע, האישה מחפשת את האיש, יש כאן צורך או רצון אלוקי שהזוגיות ייווצר מתוך עמל, מתוך חיפוש, מתוך גיבוש הצד הזכרי והנקבי שיש בתוך האדם, שהאדם זה איש ואישה בלשון התורה כמו שנדבר בהמשך. יש כאן איזושהי נסירה שבאה לברר משהו חדש בקיצור במציאות החיים שלנו. אז אם נכלול את מה שאמרנו, אם היום אנחנו רואים נסירה רוחבית ביחסי איש אישה משפחה, זוגיות, מיניות, הולדה וכל מה שקשור בסוגיה כמו שתיארנו היום, הכל נפתח לדיון מחדש, שום דבר כבר לא קדוש, שום דבר כבר לא מובן מאליו, סימן שיש רצון אלוקי לשנות את המציאות ולבנות אותה מחדש באופן הרבה הרבה יותר עמוק, לבנות את התא המשפחתי. יש צורך ללמוד מחדש מה זה איש, מה זו אישה, מה זה משפחה, מה זה זוגיות. אנחנו רואים בנביאים שיש הרבה נבואות שמנבאים את הרצון האלוקי הזה להעלות את הזוגיות למקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עמוק ממה שנבנה בגלות, שהאישה היא משרתת והבעל הוא על הפנדי והיא משרתת אותו וכל מה שהוא אומר. אבל הצד הנשי לא התגלה בשל תפיסת העולם התרבותית של אותם ימים. אבל אנחנו יודעים שהנשים בזכותם מגיעה גאולה לעולם, והעולם הגברי לא ישתלל אם העולם הנשי לא יפרה אותו, כי האישה עזר כנגדו. אז בימים של גאולה צריך להתעורר הצד הנשי. אבל כשהצד הנשי מתעורר, הצד הגברי מתחיל להרגיש מאוים. ויש בלבול, בלבול של תפקידים. אנשים מתקשים לשמר קשר, להרים קשר, יש המון מאבקי כוח בתוך הזוגיות המודרנית. לא פשוט בכלל. מישהו פה... לכן למשל ראינו הודעה, מישהו פה משיעור ב' שלח לחברו ברכה, לרגל יום הולדתו, שתזכה לאישה שוביניסטית, משהו כזה, נכון? ראיתי השבוע משהו. אמרתי, תראה מה זה. סתם, בטח הוא כתב את זה בצחוק. אבל כאילו הוא אומר, תן לי אישה שתשרת אותי. תן לי אישה עכשיו שתרגיש שהיא בעל הבית. אני בעל הבית. כן. מי בעל הבית, אלעד? זה לא הייתה אתה בהודעה. ברור, שיטה. יפה, אז גם על זה אנחנו נדבר בעזרת השם. מי בעל הבית נדבר. בכל מקרה, הנביא הושע, הנביא הושע, נבואות על אחרית הימים, על הימים שלנו. אומר הנביא הושע, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. זה קשור גם ליחסים בין עם ישראל לבורא עולם, אבל זה קשור גם ליחסים בין איש לאישה. היחסים, הזוגיות כבר לא תיבנה ממקום של בעלות. בועלך, בעלי, אני, מלמעלה, מלמעלה, מלמטה, אלא איש ואישה. מציאות הרבה יותר שוויונית, הרבה יותר הדדית, הרבה יותר משותפת, של קבלה הדדית.
חלוקה, חלוקה.
חלוקה, אבל לא חלוקה טכנית, אלא חלוקה שיש בה באמת הזדהות ואהבה ותקשורת אחרת. לא כמו מה שהיה פעם. קודם כל זה משתנה מעצמו. אגב, גם בזה יש נטייה אל הקצה. יש פה הקלטה, אני לא יכול להגיד הכל. גם אצלנו יש נטייה אל הקצה, בתוך העולם הדתי, בעניין הזה, של השותפות. לפעמים זה קצת אובר. לא יודע, פה מקליטים, אני לא אגיד כל מה שאני רוצה. בוא נדבר אחר כך. נגיד יש נבואה, כן. מה התעסק עם זה? נגיד יש נבואה שאומרת, לא, לא קשור לזה, נגיד עוד נבואה בעניין הזה. שאומר שלעתיד לבוא, מה יקרה? נקבה תסובב גבר. כמאמר השיר, איך את מסובבת אותי? ויש איזה בחינות של שינוי שכשהקלה האשכנזית מסתובבת מסביב לבעלה בשעת החופה, כמה? 7 סיבובים? כל סיבוב הוא מרגיש שהטבעת מתהדקת מסביב לגרונו. ואחרי 7 סבבים זה כבר כיבוש יריחו, הוא כבר נופל מדולדל ונתון לרצונה, בשונה מסתם, זה בצחוק כמובן. אבל הכוונה היא שיש שינוי במערכת היחסים, זה הרבה יותר שוויוני, זוגי, אהבה, לא בעלות. הצד הנשי יתעורר וייתן את חלקו לבניין המציאות. האוכל זה פעם היה, היום קונים אוכל. היום הגבר גם מבשל, כן? קיצור, יש הרבה פסוקים בנבואה על הדברים שאנחנו מדברים פה. על האור החדש שהוא זה שמשנה את המציאות. אומרים את זה בסוף ברכת לבנה. הספרדים, מי שאומר בסוף את הפסוק. והיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא ותעדי זהב וכסף ושש ומלבושך שש ומשי ורקמה סולת ודבש ושמן אכלת מאוד ותעיפי בי מאוד מאוד ותצלחי למנוחה. אז באמת יש איזה בחינה שאור הלבנה עתיד לשוב על מקומו, אותה לבנה שמייתה את עצמה, ועוד נדבר עליה, על המיעוט הזה הולך לחזור אל המקור שלו, אל המקום שלו. ואותה קללת חווה של ואל ישך תשוקתך והוא ימשול בך הולכת ומצטמצמת ממרחב החיים שלנו, וטוב שכך, כי זו קללה ולא ברכה. אז זה, כמו שאמרנו, כל התהליכים המסוכנים והמעוותים כלפי חוץ שאנחנו פוגשים בשדה המשפחה, הכל זה תוצאה של אורות אלוקים שרוצים לגאול את הקשר הגלותי הישן ולהעלות אותו למקום אחר, הרבה יותר גבוה. אגב, גם יש היסטוריונים אומרי אחד, היסטוריון אחד, לורנס סטון, בספרו הגדול על התפתחות המשפחה המודרנית, הוא גילה דבר מעניין. הוא סקר מאות שנים אחורה את התרבות המערבית, את אירופה, מאות שנים אחורה, והוא אומר שתמיד אחרי תקופה שבה מבנה המשפחה המסורתי החל להתערער, תמיד אחרי דור השתיים מוסד המשפחה התחזק ונהיה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר חזק. כנראה יש כאן איזשהו תהליך אלוקי כזה. לסיכום, אנחנו כולנו ינקנו עד היום במדיות השונות את הרוח ואת הערכים המערביים שריסקו את מוסד המשפחה, עם ידיעתנו, ללא ידיעתנו, וחלק מהדברים האלה נמצאים בתוכנו בתפיסות שגויות או בהרגשות שגויות של מהי זוגיות או איך הקשר צריך להיות בהיבטים שונים, גם זוגיים, גם מינים, גם ילודה, והדבר הזה בסוף משפיע על הבתים שאנחנו בונים. אני רואה את זה בבעיות שיש בבתים של זוגות צעירים, גם זוגות דתיים, הבעיות שיש להם, הקשיים שאיתם הם מתמודדים, לא אחת זה תוצאה של תפיסת עולם לא נכונה, של הקשר, של ההתחדשות שאנחנו כאן רוצים לעסוק בה, ולכן בעזרת השם אנחנו נכנסים פה ישר לעניינים. יש לפניכם שם את הסיליבוס כדרכה של האקדמיה, כתוב לכם שם מהם הנושאים שבהם אנחנו נעסוק, אז אפשר לראות שזה באמת מקיף תחומים שונים. פעם הבאה אנחנו נתחיל סדרה של כשלושה שיעורים, ניתוח המהות הנשית מול המהות הגברית, מה זה איש, מה זה אישה לפי היהדות, אחר כך מדוע אנחנו מתחתנים, סוד ההשלמה שבנישואין, מעמד האישה, סוד האהבה, צניעות, מסגרת ההלכה שבין האיש לאישה, מהות הקשר הגופני, שורשי הלהט"ב וכולי. יש הרבה מה ללמוד, הרבה מה לברר, בעזרת השם שנזכה לדרך טובה, לדרך צלחה. באדום? כן.